כל חי אונליין, 93fm.co.il.
הרשות הפלסטינית אבו מאזן פרסם הודעת ברכה על קריאתו של נשיא מצרים אסיסי לחידוש המסע ומתן בין ישראל לפלסטינים בתיווך מצרי. לדברי אבו מאזן, מדובר ביוזמה מבורכת להשגת שלום והקמת מדינה פלסטינית בהתאם להחלטות הבינלאומיות, כשהוא מדגיש גם את חשיבותה של מצרים למתווכת במגעים לפיוס פנים פלסטיני. חמאס פרסם הודעת ברכה נפרדת שהתייחסה רק לדברי נשיא מצרים על חשיבות האחדות הפלסטינית, אך התעלם מקריאת אסיסי לחידוש המסע ומתן בין ישראל לפלסטינים. חברי כנסת מהאופוזיציה קראו היום לממשלה שלא להתעלם מיוזמת מצרים לחידוש התהליך המדיני. כמה מחברי מרץ שנפגשו עם אבו מאזן טענו כי הביע בפגישה את תסכולו מכך שלטענתו נתניהו אינו רואה בו שותף אפשרי להסכם שלום, ואף מאשים את הרשות בהכשלתו. הסנאט האמריקני אישר הצעה לפי אבני משפחותיהם של כמה אלפי הנספים באסון שאירע במרכז הסחר העולמי בניו יורק ב-11 בספטמבר 2001, יוכלו להגיש תביעות פיצויים נגד סעודיה, שהעניקה בזמנו חסות בשטחה לפעילי אל-קאידה, ובראשה מנהיג הארגון אוסמה בן לדן, היו אחראים לפיגועים בניו יורק. עם זאת, גורמים בכירים בבית הלבן התקשו להאמין שהנשיא אובמה יאשר בחתימתו את יוזמת החקיקה שתאפשר לתבוע פיצויים מסעודיה על אסון התאומים. התחזית הלילה ומחר מעונן חלקית וצפויה ירידה נוספת של הטמפרטורות, שתהיינה נמוכות מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים. עד כאן חדשות כל חי.
שידורי קול חי ניתן לקלוט בירושלים בתדר 92.8 FM ובשאר אזורי הקליטה בתדרים 93 ו-92.8 FM.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי, קול חי.
קול חי תמיד איתי. בית מדרש לאקטואליה. הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
לילה טוב לכם, 10:03, אנחנו במהדורה נוספת של בית מדרש לאקטואליה, תוכנית מה אנחנו עוסקים בנושאים שונים של סדר היום, על פי התורה, ולילה טוב הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב, לילה טוב.
לילה טוב, וגם לכם המאזינים שאיתנו, ולצוות שלנו, סגי פרלמוטר ודוד קליגר, ומאזינים שמעוניינים לכתוב לנו תוך כדי, גם נושאים לדיון, יכולים לכתוב זאת באמצעות הלשונית הודעה לשידור, באתר כל חי, וגם באפליקציה. לא יודע כל כך על מה נדבר, שמעתי בחדשות עכשיו את הטרגדיה בסאטמר, שני יהודים עשירים, ככל שאני יודע, מהעשירים, עשירות אגדית אפשר להגדיר זאת כך, שלא יכלו מול איתני הטבע. כמה עצוב. אין משהו אחר לומר על זה, עצוב מאוד, לא פשוט. טוב, על מה נדבר היום? זו השאלה הכי קשה, אבל אני אגיד לך מה אני חושב.
כן.
אתמול הגיעו לבקר אותנו ברדיו קבוצה של אנשי תקשורת עיתונאים, אנשי מערכת עיתון הארץ, שבאו לראות מה זה...
יש עוד עיתון כזה?
יש, תתפלא לשמוע, יש עיתון, נושך, בועט, עם אג'נדה. איך קראו לזה פעם? העיתון לאנשים חושבים, נכון?
כן.
אז הגיעו כמה אנשים
חושבים. היום האנשים החושבים כבר מזמן הפסיקו לחשוב, הם פשוט מחוברים לאינפוזיה של האינטרנט, ואת כל מאוויי הם יונקים משם בשביל מה הם צריכים עיתונים.
תתפלא, יש עדיין אנשים שמחפשים את המאמרים המקוריים, המושקעים, המעמיקים, ולא רק זה, בכלל, לעיתון הזה יש אג'נדה, הם לא מסתירים את זה, אבל הם הגיעו לראות מה זה כלי תקשורת חרדים, מה זה אנשים חרדים, היו להם שאלות, חלקם יודעים מה זה חרדים, כי היו כתבים שמסקרים את הציבור החרדי בצורה כזו או אחרת, אבל היה שם גם אחד שלא כל כך הבין מה זה חרדים, או מה ההבדל בין אנשים חרדים, והוא דוגמה, אני חושב, לאנשים חושבים אחרים, שאינם חרדים, שהם בורים לחלוטין עמי הארץ, בכל מה שקשור לדת, לאידישקייט, כשאומרים להם שבת, זה יום בשבוע שחרדים לא, לא עובדים בו. זהו. בורות מדהימה. לא מפתיע אבל, נכון?
אתה מזכיר לי סיפור שמספר ברי קפלן, אחד ממאמריו הנפלאים. ברי קפלן, להזכיר למי שלא יודע, היה כוכב גדול בארצות הברית, קודם כל בתחומי המדע. הוא התפרסם בכל רחבי ארצות הברית כאיש שיועד לו עתיד מזהיר כפיזיקאי. בשנת 1977 הוא נבחר כאיש השנה בכל רשתות הקשת האמריקאיות בתוכנית Who is Who, והוא פרש מכל עיסוקיו המדעיים. הוא היה תמיד אדם חרדי, אבל הוא פרש כדי לעסוק בתורה, ולפרנסתו הוא היה רב באיזה קהילה קטנה בניו ג'רסי כמדומני, חיבר הרבה מאוד ספרים מאוד מחשובים בכל ענפי תורה. הוא מספר באחד המאמרים שלו שיום אחד ניגש אליו יהודי זקן מבית הכנסת, אדם שהיה משכים ומעריב בבית הכנסת לשיעורים והשתתף בכל הפעילויות. הוא אומר לו, רבי, אני רוצה לשאול אותך, איך עזבת קריירה מדעית מבטיחה כזאת ובאת להיות רב בקהילה קטנה כמו שלנו? אמר לו רבי קפלן, אני מאמין שלאלוקים יש איזושהי שליחות עבורי בעולם הזה. אומר, הזקן פקח זוג עיני עגל ענקיות, הסתכל עליו בתימהון, מהול ברחמנות, ואמר לו, רבי, you want to tell me that you really believe in God? האם אתה רוצה לספר שאתה באמת מאמין באלוקים? מה הוא חשב, אותו יהודי שכן כבר מגיע לבית הכנסת? שלהיות רב זה טוב בשביל הביזנס, להיות אדם דתי זה צ'ולנט, זה פעילות חברתית בבית כנסת, פעילות מסורתית בראש השנה ויום הכיפורים.
פריבילגיה.
יש פריבילגיות ויש גם מחויבויות, כמו במועדון קאנטרי קלאב, שצריך לשלם דמי חבר, וצריך לשמור על ניקיון וכו'. אבל להבין, אני תמיד אומר, בכל הנושאים, גם בנושא של גיוס בני ישיבות, גם בנושא של שבת, ביום שבו יבינו האנשים שהאדם השומר המצוות באמת מאמין באלוקים, במשמעות שאלוקים זה כוח שפועל בעולם, קל וחומר הוא יבין שהאדם שומר המצוות יודע ומאמין שאלוקים הוא הכוח הפועל בעולם, שהוא הכוח היחיד הבאמת פועל בעולם, 99% מאי ההבנות ייפטרו. וברגע שאנשים יכירו, ואיך אנשים יכירו בזה, בלהגיד להם זה רק חלק קטן מן הדרך, בלהראות להם על ידי שהם רואים שאנחנו מוכנים גם להקריב בשביל זה. רב נריה כתב בשנת תשכ"א מאמר על בני ישיבות וגיוסם בכתב העת גבילין, מאמר מונומנטלי, והוא כותב ככה, בין השאר, הוא אומר, למראה ההתלהמות שממלאת את מחובותינו.
הוא היה נגד גיוס בני ישיבות.
ודאי שהיה נגד. אני מהמאמר הזה, הוא מאמר שהחזון איש יכול היה לחתום עליו. מלא אהבה לתורה ולגדולי תורה. הרב הוא כותב של מפלאות על הרבי פוניביץ', הוא כותב מפלאות על החזון איש, הוא כותב מפלאות על גדולי ישראל. הוא כותב שם, למראה ההתלהמות שממלאת את רחובותינו, אדם שהיה חבר הכנסת מטעם המפד"ל, אדם שהיה ראש ישיבות בני עקיבא, ולמראה התלהמות שממלאת את רחובותינו, נדמה כאילו פרחה מראשם של האנשים כל ההיסטוריה היהודית. ומה זה נכון שלפי מה שקורה היום, בני הישיבות יושבים ספונים בבתי המדרש והם מוגנים בשעה שאחיהם מסתכנים בשדות הקרב, אותו חלק קטן שהוא קרבי מתוך הצבא. אבל זה לא כך היה לאורך ההיסטוריה. הרבה פעמים שואלים אותנו, תגיד, אתה בא ואומר שאם אתה לומד תורה, אתה מגן לא פחות ואף יותר מכל החיל הלוחם. איך אתה רוצה לשכנע בזה אדם חילוני? אני השתמשתי כעת בביטוי מכתביו של הרב קוק. איך אתה יכול לשכנע בזה אדם חילוני? הוא יבוא ויגיד, מחר יבוא מישהו ויגיד שאם הוא אומר אברה קדאברה, אז הוא גם כן מגן ויבקש שחרור מהצבא. זה מה שהרב נריה אומר. הרי לאורך ההיסטוריה, אנחנו הוכחנו שהקרבנו כל כך הרבה בשביל לשמור על קוצה של יוד של תורה, לשמור על לימוד תורה. מה לך הולך להיהרג על שמלתי את ניר? מה לך הולך להרג על שלמדתי תורה, אומרת הגמרא? הרי היטלר בלבל אותנו, שהוא הרג את כולם, כמאמין, ככופר, כעובד האלוקים כאשר לא הרגו. אבל מיליונים רבים מאוד לאורך ההיסטוריה, שנהרגו בכל מקום באירופה ובארצות ערב, נהרגו על ידי אותם גויים שנתנו להם ברירה, למות או לבגוד. אנשים הללו בשביל ללמוד תורה, בשביל לשמור מצוות, מסרו את הכל. אז אנחנו לא נולדנו אתמול. ברגע שאנשים יראו שאנחנו מוכנים להקריב, עוד לא נולד האדם שלא יהיו מוכן לעשות הכל כדי לתת לשני לשמור על ערכיו, במידה והוא יודע שהוא מוכן גם להקריב בשביל ערכיו. אלא אם כן, לא עצמו אין ערכים שהוא מוכן להקריב בשביל משהו. איך אמר, אצלנו שכחו לגמרי את מה שוולטר אמר לרוסו. וולטר אמר לרוסו, אני לא מסכים עם אף מילה שאתה אומר, אבל אני מוכן למסור את נפשי כדי לאפשר לך לומר את זה.
כן. הזכרת קודם את העולים, זה מוביל אותי למשהו אחר לגמרי, ככה אני סוטה ממה שהתחלת לומר, העולים. העולים, כן, יש לאחרונה קבוצה של יוצאי תימן, או בני עדת תימן, תימנים בקיצור, ולא כמילת גנאי חלילה, שמבקשים לפתוח את התיק, ומי לא זוכר את הסיפור הזה, גם מי שלא היה חי אז ודאי קרא, את מה שהותר לפרסום מאז, מה שעשו למאות מילדי תימן שנעלמו, הועלמו, מישהו יודע מה קרה איתם? לא, לא ממש, חוץ משמועות וסיפורים שסופרו אז, והם דורשים לפתוח את התיק הזה, וזה היה כי ניסו להעביר ילדים יהודים על דתם, נכון? אם אנחנו ככה חוזרים לאז?
להעביר על דתם, לדייק, כן, לא להעביר על דתם, אלא להפוך אותם לחילונים, שלא יישמע כאילו רצו לעשות אותם נוצרים.
אוקיי, אוקיי, כן, בדיוק. להפוך אותם ממש, לקחו אותם מבתים של יהודים שומרים מצוות, תימנים, והביאו אותם לכאורה, ככה, שוב, אין הוכחות לזה, לפחות בגלוי.
יש את הסיפור העלום, שנשאר עלום, של הרב עוזי משולם, שרב בו הסתום על הגלוי. שאי אפשר, זה מה שמדברים מסביבתו של הרב עוזי משולם, זה דברים מסמרי שיער בסגנון של תיאוריות קונספירציה מסמרות, מרחיקות לכת. אבל הרי אין השם בלי אש. והגלוי יעיד על הנסתר. הרי גם מה שכן ידוע, באמת חמור במידה רבה, אני לא אומר פחות, אבל לא פחות, אבל חמור במידה רבה. זה שבאו לפה אנשים מהדעת עולי תימן, יהודים שהיו יראים ושלמים, חכמים ונבונים, צנועים, מדקדקים קלה כבחמורה, וששמרו את המסורת היהודית בתנאים קשים מאוד בקהילות שבהם הם חיו בין גויים במשך אלפי שנים. והביאו אותם לכאן, וניצלו את המפגש המהמם עם המודרנה. איך אמר לי פעם סנדלר, היה ברחוב יחזקאל, סנדלר עם יוצאי עיראק, כשאני למדתי בשבט חברון, עוד לפני שהגיעו לה...
בגאולה.
כן, עוד לפני שהישיבה עברה לגבעת מרדכי. אז היינו מתקנים את הנעליים בצורה כזאת, שהיינו יושבים ומחכים עד שהוא גומר. והוא סיפר לנו, הסנדלר מעיראק, שאצלם לא היה דבר כזה, אנשים לא דתיים, כולם היו, מי שהיה יהודי היה הולך לבית כנסת, מי שלא הולך לבית כנסת לא היה יהודי. ובאנו לכאן, באו הילדים ואמרו להורים, תראו, היום פה כולם יהודים, והם לא הולכים לבית כנסת, והם לא שומרים שבת, כנראה שפה זה אחרת. וההורים לא ידעו מה לענות, האינטואיציה שלהם התנגדה, אבל הם לא היו מוכנים. אני תמיד אומר שקרה ליהודים הללו, מה שקרה ליהודי אירופה במאה ה-18-19, המפגש עם המודרנה היה מהמם. ומבלבל. הוא בדיוק באותה מידה.
מהמם? נראה לי שהוא פגע בהם.
מהמם לא במשמעות של הסלנג של היום. הוא המם אותם. כמו שמהממים בהמה, אני מתכוון למשמעות של המילה, לא מהמם במשמעות של משהו פנטסטי. כמו שמהממים בהמה לפני שהורגים אותה. הם היו המומים.
האמת, יש לזה עוד
למשמעות. הלומי רעם.
איך כתוב? לאומם ולאבדם?
כן, בדיוק זה. היו הלומי רעם. ומה שעשה בזמנו משה מנדלסון ואברהם גייגר וחבריו עשו ביתר סט, כן, המסכנים הרפורמים עשו ביתר סט וביתר תוקף כאן במדינת ישראל עם כל הכלים של המדינה. בזמנו היה ויכוח, אמרו שהיה ויכוח בין שיטת החזון איש לשיטת הרב קוק, מה אמצעי ומה מטרה. כשהרב קוק האמין והוא כתב את זה בכתבי עת בזמנו בכתביו ובכתבים שהמדינה היא אמצעי, הארץ ישראל זה המטרה, והחילוניות זה רק אמצעי, כי מאמינים שעם חילוניות הם יצליחו יותר. וממילא ברגע שהמטרה תתגשם, האמצעי ייגמר, יגמור את תפקידו, ויחזרו בתשובה לציון ברינה. וחזון איש, שנה אחרי קום המדינה, בשנת תשנ"ט, מישהו ראה אותו עולה בגבעת הישיבה לאפות מצות, הוא אמר, צריך להגיד הלל שהמדינה כבר קיימת שנה ועוד נותנים לנו לאפות מצות. כי החזון שימין שהמדינה היא לא המטרה, היא אמצעי. ארץ ישראל זה לא המטרה, זה אמצעי. המטרה היא זה חילון העם. איך אמר אליעזר בן יהודה? גם השפה העברית, שהוא כל כך כל כך דגל בה, לא הייתה מטרה, אלא אמצעי. הוא אומר, אנחנו נחלן
את הביטויים.
בדיוק, וכך אנחנו נחלן את העם. אמר החזון, והנה ראו בעליל בשנות ה-50, כמה שנים לאחר מכן, כשיצרו פה את הרוב היהודי בצורה של גלי עלייה מארצות ערב. כך יצרו את הרוב היהודי. אבל לא רצו שהרוב היהודי יהיה דתי.
גם את הרוב החילוני, הפכו אותו גם לרוב חילוני.
בדיוק.
זה מה שעצוב.
הם יצרו את הרוב היהודי, ולא רצו שהרוב היהודי יהיה דתי. ממילא הם השתמשו בכלים של המדינה ושל המפלגה השלטת, כדי ליצור את המציאות המלאכותית הזאת של רוב לא דתי במדינה. ומאז מנפנפים לנו בראש דמוקרטיה, 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 שכל הרוב הדמוקרטיה הזה הושג בדרכים מאוד מאוד לא דמוקרטיות. דמוקרטיה עממית.
דבר, עכשיו למה שאלתי את הנקודה הזו? א', כי התימנים התעוררו לאחרונה, כמה מצאצאיהם, מבניהם, נכדיהם, לא כל כך רחוק הסיפור הזה, ויעתרו לבגץ נדמה לי. עדיין יש תיק חסוי שם, משהו עלום, שעד היום לא יודעים, והמציאות היא שנעלמו הרבה מאוד ילדים, גם אין את הקבר שלהם, כך שכל הסימנים מוכיחים שהיה משהו לא תקין. אבל לאחרונה אני שומע יותר ויותר מחאות על עוד עלייה, של ימינו אנו, שבדרכה לארץ, וכאן גם כן יש מי שמנסה לשלוח אותם למקומות לימוד, למוסדות חינוך לא חרדים, לא תורניים בכלל, אני מדבר על עולי צרפת. אנחנו חוזרים לאותו,
תראה, סיפור,
כמעט אותה סיטואציה.
המילה כמעט צריכה להגיד בהדגשה. אם בזמנו אי אפשר היה לבוא ליהודי תימן עצמם בטענה כלשהי, למה לא פעלתם בעצמכם להגן על עצמכם? כי באמת לא הייתה הזרמת מידע, והמידע שהוזרם היה כולו מנווט ומכוון ומסודר ומאורגן על ידי המערכות השלטוניות האינטרסנטיות עם מטרה ומגמה ברורה. היום בעולם של הזרמת מידע זה לא ככה, ולכן אנחנו לא יכולים לבוא ולשאול למה המגלב מכה, כי אנחנו יודעים שמטרת המגלב שהוא יכה, אבל אם אתה יודע שמגלב נמצא, אתה צריך להתרחק ממנו. פה צריך, גם אנחנו, היהדות החרדית, וגם עולי צרפת שומרי המצוות בעצמם, אמורים להיות יותר מודעים לכך. אנו אמורים לארגן מוסדות לימוד, והם אמורים להיות מודעים לכך, כי הרי זה פחות סוד מאשר פעם. ובאמת, אם היום זה קורה, הפשע גדול שבעתיים. כי היום הרבה יותר קל לדעת שיש אפשרויות אחרות. גם הציבור
וזה
החרדי.
וזה קורה.
זה מאוד
וזה
חבל.
וזה קורה.
כי הציבור החרדי הוא גדול, והאפשרויות שלו שונות לגמרי ממה שהיו בשנות ה-50. ואין שום סיבה בעולם שלא נחלץ חושים כדי להציע לאלה פתרונות חינוך, כפי שהם היו רגילים להם במקומות מוצאם.
טוב, השאלה מה אפשר לעשות בעניין הזה, כי זו תופעה שהולכת ומתגברת, וייתכן מאוד, וזו שאלה לגדולי ישראל, והיא נשאלה בעבר, אני לא יודע אם בהווה, שאולי היה רצוי להמליץ לאלה שמתכננים לעלות לארץ, פשוט תישארו בארצותיכם, כאן לא יהיה נזק, שם לא יהיה לכם את הנזק, שם הם נמצאים בתמימות שלהם, בקהילות שלהם, אולי זו גם דרך. אני הייתי עד שמיעה, נכחתי אצל מרן הרב אלישיב כשהשאלה הזו נשאלה לפני כמה שנים, וזו הייתה תשובתו אגב, שייתכן מאוד שעדיף יישארו שם.
תראה, זה ההכרעות בנושאים מעשיים, הלכה למעשה היום, עם כל הדברים המתחדשים, ניתנות למי שיש בידו גם את הפרספקטיבה הרחבה וגם את שיקול הדעת הנכון, והכוונה כמובן לגדולי ישראל מהשכבה הגבוהה ביותר בהיררכיה. מה שאני יודע, שבתשובות כמו אבני נזר סימן תפנון ד' ביורדיה, בשוט רב חיים כהן, בשוט חיים שאל, בשוט חף פעלים, כשמדברים על עלייה לארץ ישראל, אז כולם מדברים על זה שעלייה לארץ ישראל מאוד חשובה, אבל בתנאי שלא ירדו ברמתם בתור אווירת שמיים. וכמו שכבר ציטטתי כמה וכמה פעמים, אני מצטט וחזור שוב מדבריו של הרב מורדכי אדיסברג, שהרב קוק כותב שבישיבתי בבויסק, דעותיי ומחשבותיי תרומיות מדעותיו ומחשבותיו של אותו צדיק בבויסק, הרב מרדכי אליסברג, שהיה מיחידי סגולה שחדרו לעומקה של מחשבה ציונית אמיתית. עד כאן דבריו של הרב קוק. הרב מרדכי אליסברג היה אחד משלושת אבותיה של תנועת חיבת ציון, יחד עם הנציב ועם הרב קלישר. כותב הרב מרדכי אליסברג, בדבר להרבות ארץ ישראל מעבריינים, מחללי שבת וכדומה, חלילה וחס, מוטב שישבו בחוץ לארץ. וכמובן שלעלות לארץ ישראל ולהסתכן באובדן תורה ויראת שמיים, יצא שכרם בהפסדם. לא רק בגלל שאלפי שנים יהודים הצליחו בקושי להחזיק מעמד בלי ארץ ישראל, אבל עם תורה, אבל לא יצליחו להחזיק מעמד אפילו דור אחד עם תורה, אפילו בארץ ישראל, אלא יש פה דבר אחר לגמרי. כשאדם אוכל מאכלים לא כשרים ומניח תפילין, לא יגידו לו שנחת התפילין שלו לא שווה כלום. זה לא עסקת חבילה. אבל כשאדם נמצא בארץ ישראל ולא מקיים תורה, אז זה לא, הוא לא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, הוא מבזה את ארץ ישראל. הגמרא אומרת שרב זרע לא עלה לארץ ישראל עד שראה שעורים בחלום, וכתוב בגמרא מסכת ברכות שמי שרואה שעורים בחלום יש סימן שהוא צדיק גמור. והרמב"ן כותב, הרמב"ן שהוא אמר עד השמייצה, שמצוות יישוב ארץ ישראל קיימת בזמן הזה, כותב בכמה מקומות, גם בפרשת סדום, גם בפרשת נגעים, שארץ ישראל היא רגישה, היא כנפש היפה, שלא תסבול עוברי עבירה. ממילא בארץ ישראל צריך שבעתיים להקפיד ולדקדק בלימוד תורה ובקיום מצוות. כי אם אמנם אין דבר חשוב כמו יישוב ארץ ישראל, אבל אין תורה כתורת ארץ ישראל.
טוב, נעשה עכשיו הפסקה ועוד מעט נשוב לעוד כמה עניינים גם אקטואליים.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל. מרווה לצמא, העיתון הכי מרתק לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, נבצע ב9 שקלים בלבד, וגם עיתון מפואר לחג השבועות. 09-88-99-80 09-88-99-80. ארגון ותתפלל חנה מזמין אתכם לשבת שכולה עונג במלון כינר. פעילויות מגוונות והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. שבת פרשת באר, 20 במאי, והכל ב-620 שקלים ליחיד בחדר זוגי. להזמנות חייגו 052-5500-654 052-5500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה. בכל דקה בעולם מתבולל יהודי. 30 אלף בנות יהודיות בכפרים ערביים, 150 כתות מיסיון בישראל. בוא להיות דובר ויועץ במחלקה לזהות והסברה יהודית. ידע מקיף ומקצועי שיאפשר לך להשתלב במערך ההסברה, התבוללות, כתות, מיסיון ועוד. לפרטים והרשמה 073-2345-801.
שערי הלכה ומשפט, מרכז ללימודים
תורניים גבוהים. שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית לחודש התנסות חינם. חייגו כוכבית 3029 ותן חלקנו כוכבית 3029.
שלום, מדבר אריה לורי, מנהל ארגון יד עזרה ושולמית. אני מודה לכל התורמים שלקחו חלק ביום השידורים עבור הבית החם. הילדים שימצאתם זוכים כל יום לארוחת צהריים חמה וביטחון תזונתי בזכותכם. אני מודה לכם מקרב לב. תודה.
גם לך אמרו שכדי להתפרנס בכבוד צריך לעשות כמה דברים במקביל? אז אמרו. מרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר משלב את כל המסלולים להצלחה: פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים והנחיית הורים. בוא להפוך ליועץ רב תחומי ותהנה מליווי עד למציאת עבודה. לפרטים 03-6525-244 בחסות הקריה האקדמית אונו, היחידה ללימודי חוץ.
מרכז הישגים, הצלחה שבאה מבפנים.
03-6525-244.
חיזוקים, פנינים של יהדות, השקפה והתחדשות עם אהרון בר.
הלו, הלו, נפל לך משהו, הברק בעיניים, כל התאורה, נפלה, אמונה, תקווה, התרגשות, תרים את זה, זה פשוט.
התוכניות והשיחות של אהרון בר ממתינות לכם עכשיו באתר חיזוקים ובאתר כל חי, להאזנה ולהורדה, חיזוקים.co.il, נווה מדבר, עם אהרון בר, עכשיו באתר חיזוקים ובאתר כל חי. מסע אל הנשמה לפולין עם ערכים. הצטרפו לחוויה יהודית מרגשת ומרתקת. ליז'נסק, אושוויץ, מיידנק, ורשה, לובלין ועוד. שבת מרוממת ובלתי נשכחת בקרקוב, בהשתתפות ובהנחיית הרב מרדכי נויגרשל ומנכ"ל ערכים הרב יוסף וליס. מכף ג' עד כף ט' באייר, 31 במאי עד 6 ביוני. לפרטים והרשמה 050-411-9278. 050-411-9278. שבע שמונה, ערכים.
בזכות בי קיור לייזר אני חי בלי כאבים, זה עובד.
כוכבית 3414.
עכשיו במחיר מיוחד בסופר פארם.
אתה רוכב על אופנוע, מתקרב לצומת ולא מעט. טוב, אמנם הנהגים האחרים לא רואים אותך היטב, אבל במקרה תאונה יש לך חגורת בטיחות. אין לך. אז קרית האוויר תגן עליך. גם קרית אוויר אין. אז כדאי שתעט בכניסה לצומת. מאוד.
רבות מתאונות הדרכים החמורות שאופנועים מעורבים בהן בעיר מתרחשות בצמתים. העת בכניסה לצומת ובדוק שהדרך פנויה. אל תפתיע ואל תופתע.
חושבים חיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה.
הידעתם כי בכרטיסי אשראי עלולים לעבור על איסורי ריבית? כיצד נמנעים מאיסורי ריבית בחתימת חוזה על דירה? ומה הם התנאים לעריכת היתר עסקה? כל התשובות לשאלות שלכם המאזינים בהלכות ריבית מפי הגאון הרב פנחס וינד שליטה, מחבר סדרת הספרים ברית פנחס, יום חמישי, 8 בערב, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו ושאלות שאנחנו מקבלים ממאזינים באתר כל חי, אתם יכולים לכתוב לנו שם בלשונית תודה לשידור או באפליקציה. ניגש לכמה שאלות, הרב נויגרשל.
כן, בבקשה.
אוקיי, שנה ראשונה ששואל מאזין, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ישוע לזקנים וכן הלאה, מסורת התורה שרשרת הדורות, והשאלה שלו, איך אנחנו יודעים שהתורה שבעל פה, תורה שבכתב אנחנו יודעים מכתובה, התורה שבעל פה, איך אנחנו יודעים שבמשך כל שנות דור, כל הדורות בעצם, היא לא עברה שינוי עם התורה שבעל פה.
התורה שבעל פה שמדאורייתא, התורה שבעל פה מחולקת לשני חלקים, זו שמדאורייתא וזו שמדרבנן. התורה שבעל פה שמדרבנן זה תקנות חז"ל, גזרות חז"ל, חכמים צוו לעמוד על המשמר ולגזור גזרות ולתקן תקנות לפי הצורך שנאמר ושמרתם את משמרתי, ודרשו בתורה שבעל פה שמדאורייתא עשו משמרת למשמרתי, ואנו מצווים לצטט לדבריהם שנאמר ועשית ככל אשר יורוך, ומחלוקת רמב"ן ורמב"ן על הגדר שבעשית הכל שלא יוכל, לא ניכנס להרחבת העניין ברגע זה. תורה שבעל פה שמדאורה הייתה מחולקת לשני חלקים. חלק הארי זה אותן הלכות שנלמדות ממידות שהתורה נדרשת בהן. ההלכות שנלמדות, או מה שנקרא מדרשות חז"ל. כל דרשות חז"ל, אומר מהר"ל בבאר השלישי בבאר הגולה, הם לפי דקדוק לשון הקודש. המילה דרשה, לדרוש, יש לה שתי משמעויות שאין אחת. א', לתבוע, ואת צעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורף, ב' לחפש שנאמר ודרשת וחקרת היטב והנה אמת נכון הדבר. הדרשות חז"ל הם דברים שנדרשים, כלומר נתבעים מתוך הפסוקים, אין מקרא זה אומר על הדור שני, אבל לפעמים צריך לחפש אחרי זה בעומק הדברים. ברגע שמדברים על כל דרשות חז"ל שלפי דקדוק לשון הקודש, דקדוק זה למעשה פשוטו של מקרא. והרב דסטר כותב אחד המקומות שהוא לא יודע למה אותם חכמים שקיבלו עצמם לפרש את התורה על פי הפשט נדעו מדרכי דרשות חז"ל שהם הם פשוטו של מקרא. ואומר הרב דסטר, הוא אומר אני שלא עשו זה אלא מפני הנבוכים. האמת היא שגם זה רובד, הפשט לפי הפשט, אבל הפשט לפי הדרש זה גם רובד שתמון בתוך הדברים כדקדוק. והגדיל לעשות המלבים, שבהקדמתו לספר ויקרא, יש חיבור שנקרא הילד השחר, שם הוא מסרטט תרייג כללי לשון הקודש, שהוא מעריך שכל דרשות חז"ל הם על פי כללי לשון הקודש, כך שאי אפשר ומהם לא תזוע. החלק השני של תורה שבעל פה זה הלכות למשה מסיני, שעליהם יש מנגנוני הגנה אדירים, ששום טיפת אבק לא תיכנס למערכת. ואני אתן דוגמה נפלאה, שתי דוגמאות נפלאות. אני יכול לתת יותר, אבל אני אתן שתיים. א',
יש לנו את כל הזמן.
הרי משה רבי, לא, אין לנו את כל הזמן של כל הדוגמאות שיש, כי כל הדוגמאות שיש זה מלוך על הארץ כבודו.
אוקיי.
משה רבינו קיבל תורה מסיני, שבכתב, שבעל פה. יחד עם זאת יש תקנות משה רבינו. למשל, קריאת התורה בשבת, זה תקנת משה רבינו. ותראה, זה דבר נפלא. הרי קריאת התורה בשבת התחילו לקיים במדבר, כשמשה רבינו תיקן את זה.
ולא קראו כמו שאנחנו קוראים היום, אגב. חלוקה הייתה שונה.
מחזור של 3 שנים. עצם עניין של קריאת התורה בשבת, זאת תקנת משה רבינו, שהתחילו אחרי שמשה רבינו ציווה. ויחד עם זה ציווה משה רבינו.
ואגב, מה הסיבה?
לא חשוב ברגע, אז בוא נהיה רק שנייה.
אוקיי, בסדר.
ומשה רבינו יחד עם זה ציווה שתפילין צריכות להיות רצועות התפילין צריכות להיות שחורות. עכשיו, כל כך בקלות יכולים היה דברים למסר בחד המחתה. והנה אנחנו יודעים בדיוק שאלפי פרטים שניתנו למשה בסיני נקראים הלכה למשה מסיני וזה מדאורייתא, ואילו קריאת התורה בשבת למשל זה תקנת משה רבינו וזה מדרבנן. כלומר, אפילו עד כדי כך, בזמן כל כך רחוק, כל כך ראשוני בהיסטוריה של העברת התורה, נשמרו הדברים כמו בקרן לייזר. כך שמי שרצה לטעון שבכל זאת באיזשהו דבר יתערבב, חובת האוכל תהיה מוטלת עליו. דבר שני, מסורת טעמי המקרא. מסורת טעמי המקרא, הרי יש טעמי מקרא בניגונים שונים. לטעמי המקרא ישנם שתי מטרות. המטרה האחת, והיא העיקרית, זה פיסוק נכון. איך תדע לקרוא, לא תשא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה אשר ישא את שמו לשווא, זכור את יום השבת לקדשו, ולא תקרא לשווא זכור את יום השבת לקדשו, אם לא על פי הפיסוק של טעמי המקרא. מסורת טעמי המקרא היא מסורת פיסוק מאוד משוכללת. יש הפסקות, סוף פסוק, 3/4 הפסקה, התנחתה, 0.5 הפסקה, רביעה, 40% של הפסקה, תביר, ועוד צירופים שונים ומשונים שנותנים לך לשמוע איך הדברים נאמרו. עכשיו, זאת המטרה העיקרית של מסורת טעמי המקרא. דבר שמחייב שאם נתינת התורה כבר ניתן הדרך איך לפסק, ניתנה הדרך איך לפסק את הפסוקים. אחרת לא היו מבינים, ולא היה קורה שכולם מבינים באותה צורה. טעמי המקרא יש עוד מטרה צדדית. והיא שזה יהיה נעים לאוזן, למשוך את האנשים לבית הכנסת, כמו שהכוזרי אומר כשהוא מדבר על מוזיקה. נגינה שונה, הטעמים במוזיקה שונים מאדם לאדם. יש אנשים שאוהבים מוזיקה מזרחית, יש אנשים שאוהבים מוזיקה אירופאית, מערבית, ואתה רואה שחלו שינויים, ויש ניגונים שונים. ומדובר פה בעשרות אלפי שורות מוזיקליות, עם מערכות ניגונים שונות לחלוטין זו מזו, אבל תמיד אותן התאמות. ולכן, אם אדם רוצה לצאת ידי חוב, אם אדם אוהב מוזיקה מזרחית, שלך מתכנסת ספרדי, אם אדם אוהב מוזיקה אירופאית, שלך מתכנסת אשכנזי, אם אדם רוצה להבין, שילך לאן שהוא רוצה, והוא יוצא ידי חובה אצל כולם, כי ההתאמות הן אותם ההתאמות. תמיד אפשר יהיה לשמוע איך שהקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, ואם לא, לעולה בני, כי קוראים...
כלומר, אם אני כאשכנזי שומע קראת התורה של בעל כורס ספרדי, אני יוצא ידי חובת קראת התורה.
מבחינת הניגון, ודאי, גם בפרשת זכור. אין שום הבדל. אין שום הבדל. Okay. מלכתחילה לגמרי. וכשקוראים למשל, ויאמר אברהם, אלוקים יראה לא עשה לעולה בני, אז זה הפיסוק שבתורה, אלוקים יראה לא עשה לעולה בני. כלומר, יש מתחת לעשה תביר, וזה הפסקה. וזאת הפסקה בכל סוגי הטעמים, בכל הניגונים, בכל המקומות. כך שאנחנו רואים שבאמת המסורת העבירה את הדברים בהקפדה רבה. זה לא אומר שכל מה שנמסר קיים. הרבה דברים יכול להיות שנעלמו, כמו ההלכות שנשתקחו בימי אבלו של משה. לא תמיד היה עוד נעלם כנס שיחזיר בפלפולו. אבל מה שיש זה ודאי מקורי.
אוקיי, עוד שאלה שקיבלנו... האמת, המשך לשאלה הזו, התפילה, תפילה תקנות אנשי כנסת הגדולה, נכון?
את נוסח התפילה תקנות אנשי כנסת.
נוסח התפילה. ואנחנו רואים, הנה, אפרופו הנקודה האחרונה, אנחנו רואים שינויים בנוסחאות. יש נוסח אשכנזי, נוסח ספרדי, נוסח ספרד, לתימנים יש יותר מנוסח אחד.
הדגשתי את העניין. את נוסח התפילה תקנות אנשי כנסת הגדולה, צריך להבין את זה. התפילה כמצווה, התפילה כמצווה היא, לפי דעת הרמב״ם, היא מצווה מדאורייתא, מצווה חיובית מדאורייתא. לפי דעת הרמב״ן, היא מצווה קיומית מדאורייתא, אבל לא מצווה חיובית. הוא אומר, כשאתה מתפלל, אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא מקיים מצווה. לפי דעת הרמב״ם, צריך להתפלל כל יום, וזה מצווה, מי שמתפלל מצווה מדאורייתא, אבל הנוסח הוא לא מדאורייתא לכל הדעות. הנוסח זאת תקנה שתקנו אנשי כנסת הגדולה. בא רב חיים מוולוז'ין וכותב, וכל מבין יבין שאין אדם בעולם שיכול לתקן תיקון נפלא כזה. עכשיו, כשאתה מסתכל, שהוא מתאים לכל הדורות, לכל הזמנים, לכל המצבים, כשאתה מסתכל על נוסח התפילה המרכזי, המבנה שלו, בכל העדות זה אותו דבר. ההבדלים הם בניואנסים דקים. וכבר כתב המגן אברהם, ש-12 שערים לשמיים, וכל שבט היה לו כניסה משלו, שער משלו, ונוסחאות התפילה כולם בסייעת הדשמיה על פי ראייתם של גדולי תורה בדורות שונים שהתגלגלו הדברים והנוסחאות שנשתמרו כל אחת ואחת לפי השער שלה. יש תשובה של החתם סופר, כמדומני שזה נמצא באור החיים תדבב א', שהחתם סופר נשאל האם נכון הדבר שאסור להתפלל כשמתפללים בנוסח ספרד בתלית של צמר, כי נוסח ספרד היא לעילה מכל ברכתה ושירתה. אני אסביר את השאלה. הרי כתוב ששעטנז מעכב את התפילה מלעלות. ולכן אולי יש מקום לחשוש יותר משעטנז כשמתפללים בנוסח ספרד, כי זה נוסח לעילה מכל ברכתה ושירתה. כך שאלו את החתם סופר. החתם סופר ממש מתרגז בתשובה שלו, והוא אומר, כל הנוסחאות מקורם בהררי קודש, אבל מה? זכה נוסח ספרד, נוסח הספרדים, נוסח ספרד, מה שנראה, נוסח הספרדי, שהארי הקדוש גילה את הכוונות, והכוונות שהוא גילה, הוא גילה על פי הנוסח הספרדים, ולכן מי שרוצה להתפלל בכוונות של קבלה, צריך להתפלל בנוסח של הספרדים, ולכן רב נוסן אדלר, שרצה להתפלל בכוונות, התפלל בנוסח ספרד, ולמרות שהוא היה בפרנקפורט, ושם כולם התפללו בנוסח אשכנז. אבל זה לא אומר שבנוסח אשכנז אין כוונות, רק לא גילו לנו אותם, ואי אפשר לערבב בין הנוסחאות, כי כל הנוסחאות, המילים ספורות, והכל ספור, והקדוש ברוך הוא יודע לשלוח...
מה זה הכוונות שאנחנו מדברים עליהן? כוונות שמקובלים מכוונים בתפילה?
אז בוא אני אסביר. תורת הקבלה... מורכבת, מחולקת לשלושה.
כי קיבלתי עכשיו שאלה על לימוד הקבלה, תכף אולי נרחיב את זה, אבל אם נכנסנו כבר לעניין הכוונות ובתפילה.
כן, לימוד הקבלה מחולק לשלושה חלקים. יש את מה שנקרא האילן הקדוש, שזה המודל של כל העולמות כולם. יש קבלה מעשית, שזה השבעה של מהלכים, שבזה אף אחד לא מתעסק, וזה משחק מסוכן. ויש את תורת הכוונות. ואומר, כל מצווה שאדם עושה, כל תפילה שאדם אומר, כל ברכה שאדם מברך, הוא מפעיל איזושהי קונסטלציה, איזושהי מערכת רוחנית מסוימת שקשורה למעמד העולמות ולמבנה העולמות באותה שעה, אם זה מצוות שקשורות לזמן, או באותו מקום אם זה מצוות שקשורות למקום, או באותו מעשה אם זה מצוות שקשורות למעשה. עכשיו, הכוונות הללו קשורות לכל מיני צירופי אותיות שיוצרים צירופי שמות מסוימים, שזה אותיות, שמות וצירופי ניקוד. מי שעשה עבודה בלתי מתקבלת על הדעת שביד אנוש לעשות אותה, לחשוף את הכוונות של הארי, זה היה רבנו הרשש, רבי שלום שרבי התימני, ומי שמתפלל בכוונות, בדרך כלל מתפלל בכוונות הרשש. בתקופת הראשונים, מי שעסק הרבה בכוונות היה רבי אברהם אבולעפיה, שהייתה לו מחלוקת גדולה מאוד מאוד עם הרשב"ו בעניין עבודתו, אבל פה מדובר בקבלות של ראשונים שהיום לא עוסקים בהם. והיה לי פעם חבר שלקח אותי לראות ספירת העומר אצל רבי ציון אוחנה, שהיה המכוון של רבי שלום שרבי, של רבי מרדכי שרבי, סליחה, רבי מרדכי שרבי שהיה זקן המקובלים התימנים. וזה היה על גג בנחלאות, יש שם 10 יהודים שהם נראים כיהודים פשוטים לגמרי, שאין להם סבלנות.
כל אחד מהם?
לא יודע מי הם היו. בכל אופן, מה שברור היה, יכול להיות שכל אחד מהם היה עמוד של קבלה, אבל הם לא התפללו בכלל, הם התפללו בסידורים רגילים. אבל היה להם סבלנות לפחות, זה ודאי, להתפלל עם אותו חכם צדיק וקדוש, שהיה כאמור יודע לכוון. אנחנו באנו רק בשביל לשמוע ספירת העומר. זה ספירת העומר בסוף שבוע, כך שהספירה יותר קצרה, שהם שבוע אחד או שהם שני שבועות לעומר, בלי וכמה ימים. ואמירת ספירת העומר, כלומר, היום, כך וכך, שהם, כך וכך, לקחה 25 דקות. ואני, והיה דממה על הגג, זו אווירה בלתי רגילה. הייתה דממה על הגג, כולם עמדו והקשיבו, והוא אמר ככה, ברוך, ואמר, אתה, וכל, העריך בסוף מילה. ואני נעמדתי מאחוריו, ראיתי שהוא מחזיק בידו סידור, והוא מדבדף, הסידור הזה מלא צירופי אותיות. והוא היה מרוכז, נראה שאם טיפול פצצת אטום, אפשר היה להוציא אותו מהריכוז שלו. הוא היה מרוכז כולו בכוונות הללו, שאותם הוא ידע.
שלא יכולת לדעת מה הם בכלל.
אני לא ידעתי מה הם, אני גם לא ידעתי מה עושים ואיך עושים. אני רק באתי להתפעל מהמראה ולהרגיש את האווירה הזה הכל.
וואו, זה נשמע מעניין. ולא כל אחד זוכה לראות את זה, ואתה אומר אנשים פשוטים, כשאנחנו יכולים לראות...
כן.
אני גדלתי סמוך לשכונת הבוחרים, ואני בטוח שלא מעט מהאנשים הפשוטים שהייתי רואה בשוק, או במוסאיוף, או בכל שטיבל אשכנזי או ספרדי, היו כאלה שהיו שקועים עמוק עמוק בעולמה של תורת הסוד, ולא אנשים מוכרים, ולא אנשים שיודעים עליהם, ולא כאלה שחיפשו שידעו עליהם, הרבה מאוד אנשים תמימים ושקטים. טוב, יש לנו שאלה לקבלה, אנחנו נעשה את זה אחרי הפרסומות. אתה יודע מה? נשאל את השאלה בינתיים. ללימוד הקבלה, מי ראוי לכך? מיד אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מורגרשל ובצלאל כהן.
מזגן קונים בתרגלין חשמל כהלכה. קונים מזגן אלקטרה, תדירן או טורנדו, ובוחרים ממגוון משקפי שמש אופנתיים או מסגרות ראייה בשווי 550 שקלים ברשת אופטיקה הלפרין במתנה. עכשיו, בכל סניפי תרגלין חשמל כהלכה, הרשת הגדולה והזולה למוצר הדתי.
השבוע בברקול מבצעים מיוחדים בימים שלישי ורביעי ט' וי' באייר, גזר ותפוח אדמה ב1.80 לקילוגרם בלבד, חיתולי בייביסיטר 4 חבילות ב77 שקלים ו70 אגורות בלבד, שלישיית כלי חול גדולים ב2 שקלים ו90 אגורות, ועוד המון מבצעים.
שלום, מדבר אריה לורי, מנהל ארגון יד עזרה ושולמית. אני מודה לכל התורמים שלקחו חלק ביום השידורים עבור הבית החם. הילדים שאימצתם זוכים כל יום לארוחת צהריים חמה וביטחון תזונתי בזכותכם. אני מודה לכם מקרב לב. תודה.
ארגון משמרת הטהרה בראשות הרב אליהו אדיר שליטה פותח מחזור חדש של קורסים איכותיים במגוון רחב של תחומים, לגברים, מורי צדק ומורי הוראה, מפקחי מגוואות ומדריכי חתנים, לנשים, יועצות לשלום בית, מדריכות קלות ועוד. למסיימים בהצלחה יוענקו תעודות באישורם של חכמי התורה שליטה. לרישום 0548-423-122, 0548-423-122, 0548-423-122.
מה? 2 שקלים? וואי, רק 2 שקלים?
כן, לילה שלם של מיזוג בפחות משני שקלים. התקדמו למזגן אלקטרה פלטינום A, מזגן חסכוני ושקט. תיהנו מקיץ נעים ותחסכו מאות שקלים. אלקטרה, המזגן של ישראל. תחשיב החשמל 7 שעות ב-24 מעלות צלזיוס בחדר של 12 מטרים רבועים לדגם 100 ו-140 אינברטר.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 6 של חבורת תרי"ג.
אנחנו נטפל עכשיו בכולכם. בך פייר, בך סנסון, בך פרנסואה, ובכם השוטרים, ובכם הילדים השבקניקים הקטנים. הכל בגללכם. די, זהו, נמאס. בלש,
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
ותן חלקנו לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029.
אמא, מה אוכלים היום?
היום אוכלים פיצה פון.
ייי!
אש.
פיצה פון, הפיצה הטעימה ביותר, בכשרות המעודרת ביותר. פיצה, מלאווח, זיבה, פלאפל, מגוון ארוחות, ספגטים וטוסטים, לצד סלט ירקות טרי, והכל באיכות הגבוהה של פיצה פון ובכשרות הרב לנדו. שירות משלוחים בבני ברק והסביבה. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601.
בימי ספירת העומר מדברים על חינוך. המרצה ואיש החינוך הרב אברהם ברזילאי בתוכנית מיוחדת להורים וצעירים על התמודדות עם זמנים, מסגרת, משמעת ואתגרים במשפחה ובחברה. ליל שישי חינוכי, הלילה בחצות, כאן בכל חי. עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
14 דקות לפני השעה 10, והפרומו שדיבר על ליל שישי חינוכי, וכנראה טעו בשיבוץ, וזה היה נשמע ליל שלישי חינוכי. אז הלילה בחצות, תוכניתו של הרב אדיר אמוצי, אדיר שמחה, וליל שישי חינוכי, בליל שישי, בחצות, לתשומת לב הטכנאי שם, שיטפל בקבצים האלה. טוב, שאלנו לפני הפרסמות, מי ראוי ללמוד קבלה? וזו שאלה שקצת אקטואלית, ערב ל"ג בעומר, שמעון בר יוחאי, מירון, הכל סביב העניין הזה. מי ראוי?
אני לא חושב ששאלה כוונה לכתובת הנכונה, אבל אני אעשה להגיד מהמעט שאני יודע. יש ספר שנקרא שומר המונים הקדמון, של רבי יוסף אירגס. הספר הזה מורכב משני שערים. השער הראשון, זה ויכוח בין חוקר למקובל, שבו המקובל משכנע את החוקר שיש צורך ללמוד קבלה. אחרי שהוא משתכנע, אז במאמר השני אמורים להתחיל לפרוס יסודות לתורת הקבלה, לתורת הסוד. אבל בין המאמר הראשון למאמר השני יש מבוא למאמר השני, שבו יש את ההקדמה של הארי הקדוש, מה צריך אדם להיות כדי שיזכה להבין את תורת הקבלה. שם הכללים שאדם צריך לעמוד בהם, או הקריטריונים שאדם צריך לעמוד בהם, מחולקים לשלוש קבוצות. סור מרע, עשה טוב, ובקש שלום. וכמובן שהספר לא לפניי, ואני לא זוכר את כל הפרטים, אבל מדובר שם בהרבה מאוד מאוד פרטים שקשורים, אין מה לדבר על קיום מצוות ודקדוק במצוות, אין מה לדבר על ידיעת התורה ולימוד תורה, אין מה לדבר על טהרת המחשבה וטהרת הדיבור, אלא מדובר פה גם כן במידות טובות ושלמות הדעת. והמעניין שהוא כותב שם שבלי זה לא שאסור ללמוד, אלא שאדם אין לו גם סיכוי להבין את מה שהוא לומד. עכשיו אני רוצה להסביר דבר אחד. מה הבעיה בלימוד קבלה? ולמה באמת מי שלא רגיל ללמוד גמרא, אז באמת סכנות רבות עורבות לפתחו, סכנות שאפשר להבין אותן, לא מדובר על מיסטיקה.
כן.
הרי אחד הדברים שלימוד התורה עושה לימוד הגמרא עושה ללומדיה, זה היכולת להפשטה. כשלומדים שור שנגח את הפרה, אנחנו לא נוהגים להביא מצגת שמראה שור ופרה. כי אנחנו רוצים להרגיל את התלמידים שלנו לא לצייר שור ופרה, אלא לצייר את המהות, שכשיבוא לפניו מסעית ואוטובוס, אז הוא ידע לדמות מילטה למילטה. הוא צריך לדבר על השוריות ועל הפרטיות. מניח את הקד, זה בא בחדו וזה בא בחביתו, אז הוא צריך לדבר על הזה בא, על המהות שמאחורי הנזקים הללו, אם זה שור, בור, אש, אדם המזיק. אז לא צריך לצייר שור ולא בור ולא אש, אלא צריך לצייר את המהות של נזק שבא מכוחו, או שבא מכוח כוחו, וכן הלאה. לאט לאט, שנים אדם לומד ולומד ומתרגל לצאת מן הציורים. בזמנו, אנחנו למדנו בתור בחורים צעירים, מסכת כתובות, דף ת', כל מיני סוגיות של בינו לבינה, ולא היה לנו מושג כלשהו על מה מדובר בלמייסה. אבל ידענו שצריך ללמוד סוגיות של חזקות וחזקת הגוף, חזקת הגוף, חזקת חזקה דהשתה וחזקה דמעיקרה, וכל הדברים הללו בצורה מופשטת לגמרי מהציור שבא עליו מדברים. זה חשוב מאוד. למה? כי עוד לפני שהם נכנסים לפרטים של לימוד קבלה, כשאמרה לימוד קבלה, אז מדברים על סוגיות שאין לנו שום שפה לדבר עליהם, כי מדברים על דברים עליונים וגבוהים מעט מאוד. ולכן כל מה שמדברים, מדברים בשפה מסוימת, שהאדם צריך לדעת לצאת מהדימויים שמדברים שם. כשמדברים על, 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 למשל, יש שער בכתבי הארי, אורות אחף, אורות אוזן חותם פה.
עכשיו, מה זה אומר?
כן, מה זה אומר? אני לא יודע, אני יודע מה זה לא אומר. זה לא,
או
לא,
על זה, מה זה מדבר?
זה בשני מה, אני יכול להגיד רק על מה זה לא מדבר. ברגע שאדם ילמד את זה ויתחיל לצייר לעצמו עיניים עם ריסים, עיניים כחולות, עיניים ירוקות, אף יהודי גדול, או פה עם שיניים צהובות, אז יותר טוב שיסגור את הספר רגע קודם. צריך לדבר על מהות העין, מהות כוח הראייה, לדעת לצאת לחלוטין מהמציאות הגשמית של הדברים, וזו עבודה מאוד קשה, ולכן רק אדם שמסוגל לצאת מגשמיותו במידה זו או אחרת באופן זמני, הוא זה שיש לו אפשרות להתחיל לגעת בדברים האלה. אנחנו אבל יותר מדברים היום על לימוד של הבנת הדברים בצורה הרבה מאוד לפני תורת הקבלה. אם זה ספרים כמו ספרי רמח"ל על דרך הנגלה, דעת תבונות, דרך השם, ספרים עם מאמר ראשון, שני ורביעי של רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, או תומר דבורה, ספר תומר דבורה, שכבר משתמש כבר קצת יותר במושגים מעולם הקבלה, אבל למשל השער הראשון בתומר דבורה, שמסביר כיצד אדם מתנהג במידות השונות, איך הוא מתנהג במידת החסד, איך הוא מתנהג במידת הנצח, איך הוא מתנהג במידת היסוד, איך הוא מתנהג במידת המלכות, ועם הדרכה מפורטת, וכן הלאה. אלה דברים שמדברים בשפה שלנו, ובלמייסה שלנו, ובהם יש יותר מקום להמליץ לעסוק.
טוב, יש עוד כמה שאלות שהגיעו מהמאזינים, לא נספיק אותם, כי אנחנו עוד מסיימים. אני רק אצן ככה כותרת של הדברים, אולי זה חומר למחשבה לשבוע הבא, נשמע אותם לשבוע הבא. אתם יכולים אגב לשלוח הודעות גם באמצעות לשונית הודעה לשידור באתר, גם במשך השבוע, וגם למייל bkstrudel93fm.co.il. שני נושאים נוספים שלא הספקנו, ועל מלחמת גוג ומגוג, אני חושב שדיברנו על זה בעבר, מה צפוי באחרית הימים, לא שאנחנו יודעים, אבל ודאי שיש לנו מה לספר, מה אנחנו כן יודעים על מה שיהיה, או לא יודעים מתי, אבל יודעים מה יהיה. ושאלה נוספת, זה על צער בעלי חיים. התורה מצווה אותנו לשחוט, שחיטה כשרה את בעלי החיים לפני שאוכלים אותם. בצד שני, שצער בעלי חיים, אסור לעשות צער בעלי חיים, האם אין פה תטרה דסתרה. אז אלה שני נושאים שראויים לדיון, והתייחסות שלך הרב נגר של מעניינת, נכון?
הייתי מוסיף גם כן שהרי למה התורה אסרה רק צער בעלי חיים ולא אסרה על צער בעלי זרעים כמו תפוחי אדמה שגם רוצים להמשיך לחיות, תפוזים גם רוצים להמשיך לחיות.
אתה יודע מה, יש לנו שתי דקות, בוא ניגע באחד משני הנושאים באמת.
אני אגיד לך, העניין של צער בעלי חיים זה בדיוק אותו דבר כמו שהאדם ישאל איך התורה מצווה על איסור לצייר בני אדם, ומצד שני התורה מצווה על איסור
ברית מילה למשל,
על ברית מילה, או זו דוגמה מצוינת, הכי טובה. אלא מה, כשמדובר על, תמיד יש לשקול שכר מצווה כנגד הפסדה והפסד מצווה כנגד שכרה. הצער בעלי חיים אסור כשמצערים את בעלי חיים בלי מטרה שוות ערך, אבל הדרך הטובה ביותר לבעל חיים להצטרף אל הנצח זה על ידי ששוחטים אותו בשחיטה כשרה ומברכים על השחיטה ואוכלים את הבשר כדי שיהיה לאדם כוח לעבוד את השם בעבודות השונות, ובצורה כזאת בעל החיים הופך להיות האנרגיה שלו הופכת להיות לחלק מאנרגיה המוקדשת לדבר גבוה יותר. באמת הגמרא במסכת פסחים דף מ"ט עמוד ב' אומרת שעם הארץ אסור לו לאכול בשר, כי מה פתאום לשחוט בהמה אחת כדי להאכיל בהמה אחרת.
טוב, עוד נרחיב בעניין הזה בהמשך. טוב, עוד נושאים לג בעומר, לא הספקנו לדבר כלום, חוץ מזכור קטן פה שם, זה אוטוטו, עוד שבוע.
כן, בעזרת השם, שבוע הבא יהיה לנו עוד לפני לג בעומר.
בעזרת השם, כן, אין לי מושג עוד מה נעשה שבוע הבא, אבל בעזרת השם, ושבוע הבא יום רביעי בלילה לג בעומר, הרבה תוכניות טובות יהיו כאן ברדיו בעזרת השם. ניפרד כאן, נודה לצוות שלנו, הרב מרדכי נגרשל בראשם, יישר כוח על הדברים, לילה טוב.
תודה רבה, לילה טוב.
תודה, לילה טוב. תודה גם לסגי פרנמוטר ולדוד קליגר ולכם המאזינים שהייתם איתנו כמדי שבוע. בית מדרש לאקטואליה. לילה טוב לכולם, בשורות טובות.
השפית הבאה, עונה עשירית, יוצאת לדרך ושולחת אתכן המאזינות לבשל גורמה בריא וטעים. אז אם את יודעת כיצד מכינים קינוע, מה עושים עם בורגול ולאיפה מוסיפים קייל, מקומך איתנו. התקשרי ל-1-900-52-92-93 שלוחה מספר 12 והשאירי את פרטייך, או שלחי מייל לכתובת yael@93fm.co.il ואולי תהי השפית הבאה של כל חי.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
מזגן קונים בטרקלין חשמל כהלכה. קונים מזגן אלקטרה, תדירן או טורנדו, ובוחרים ממגוון משקפי שמש אופנתיים או מסגרות ראייה בשווי 550 שקלים ברשת אופטיקה הלפרין במתנה. עכשיו בכל סניפי טרקלין חשמל כהלכה, הרשת הגדולה והזולה למגזר הדתי.
שלום, מדבר אריה לורי, מנהל ארגון יד עזרה ושולמית. אני מודה לכל התורמים שלקחו חלק ביום השידורים עבור הבית החם. הילדים שאימצתם זוכים כל יום לארוחת צהריים חמה וביטחון תזונתי בזכותכם. אני מודה לכם מקרב לב. תודה.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטו 6 של חבורת תרי"ג.
אלכס ולדימיר רצו לכיוונו של תנחום ותפסו אותו. הם חסמו לו את הפה שלא יוכל לצעוק ולהזעיק עזרה, וגררו אותו לתוך המחסן של ורשבסקי.
ידימי, תקשור אותו טוב לכיסא. אנחנו צריכים להמשיך לקפס את שער הלוחם.
חבורת הריאג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
בואי להגשים את עצמך, אורנה ביוטי סנטר, בית הספר למקצועות הקוסמטיקה ברמה גבוהה, קבוצות בוטיק, יחס אישי באווירה חמה וקסומה, קורסים במקצועות איפור ביוטי ואיפור קלות, תסרוקות ערב, ועכשיו קורס תספורות במקום 5,200 שקלים רק ב-2,800 שקלים, ובנוסף, ערכה מקצועית בשווי 1,200 שקלים במתנה. אפשרות קבלת מלגות לזכאיות 03-6488-139 03-6488-139.
סוס הוא אחת מהחיות המרשימות בטבע. כבר שנים רבות הסוס משמש ככלי טיפולי מרכזי לפתרון קשיים ובעיות.
אם את רוצה ללמוד כיצד להפוך את תכונות הסוס המרתקות לכלי טיפולי וחינוכי לחווים קשיים בחייהם, את מוזמנת לקורס מדריכי רכיבה בחוות רטורנו. בסיום הקורס תקבלי תעודה מוכרת, איתה תוכלי להשתלב במגוון תפקידים, ותרכישי מקצוע מרתק וחווייתי שיעניק לך משמעות. לפרטים ופגישת ייעוץ ללא תשלום, חייגי לרטורנו 02-999-8244, שלוחה 8, רטורנו 02-999-8244.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, נוסעים למירון, אם עייפים לא נוהגים, נותנים לנהג אחר לנהוג במקומכם.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב באולפן אריאל שרפר. שני ראשי קהילת סאטמר שתמכו כלכלית בחסידות לאורך שנים רבות נפטרו בתאונה ימית שהראה בפלורידה מול חופי מיאמי שבארצות הברית. ההרוגים הם ראש הקהל רבי יצחק רוזנברג זיכרונו לברכה ואחד מנדיבי הקהילה רבי חיים פרנס זיכרונו לברכה. שניהם מוכרים וידועים בקהילת חסידות סאטמר שבארצות הברית כמי שתמכו והחזיקו כלכלית מוסדות תורניים רבים לכבודה של תורה והאדרתה. תרם פורסמו מועדי ההלוויות של שני הבכירים תומכי התורה ומוסדותיה בחסידות סאטמר באמריקה, ונסיבות האסון נחקרות כשמחקירה ראשונית התברר כי חבריהם של ההרוגים שהיו עמם בים מול חופי מיאמי כשהראה האסון הצליחו בחסדי שמיים להינצל מהטרגדיה הנוראה ושניים מהם נפצעו.